מתגשמים בשיטה בעב אחר התאוריים בזמן שהדין שהוציאה בעולמנו במקום האור הגדול המקורי קצת מתמתק, מתחיל להתמתק. חזר אומרים לנו שאחר התאוריים של אותו יום בשיטה בעב נולד המשיח. וזה דבר שגם אם אנחנו היום לא חיים את היום הזה לפי מדרגתו המקורי, עדיין זה לא אומר שהבסיס הפנימי העליון נעלם. ועלינו להזכיר אותו כל הזמן, ולדאוג שבעזרת השם הדברים יתממשו בפנינו. יום ט' באב מציין בלוח השנה את הנקודה היסודית של מגמת הבריאה. ספירת היסוד הקדוש. זאת אומרת שאם אנחנו יכולים לתרגם את הזמן לאיבר בגוף, כמובן שהאיבר בגוף האדם זה הבריאה. כלומר, תשעה באב זה ברית מילה, בגוף האדם. זה חידוש עצום, שצריך לדעת אותו, שצריך לומר אותו, להזכיר אותו. זאת אומרת שהיום הזה הוא בעצם בגדר של חיבור, של חיים. וכשחג ושלום, היום הזה לא פועל, כפי שאמרתי קודם, בנתקותו המקורית, אז החיים מתבזבזים, כמו חג ושלום זרע לבטלה. על כל פנים זה לא מתכנס לי. היום הזה, אם אתם רוצים לדעת איך הוא ממוקם, הוא בעצם בספירה התשיעית, ולכן הוא נקרא תשעה, של האבא באב. תשעה באב, ספירה התשיעית של אבא. אלא שבעקבות חטאינו התנתקה נקודת היסוד מן הכלי המוכן לגילוי ערכי השמיים בארץ. כלומר, במקום להתגלות, היסוד לא מצא את המלכות. היסוד הזכר לא מצא את הכלי שהוא בשינת נקבה, כדי שהכלי הזה יקבל, יחיל ויגלה את מנגנוני הקודש העליוני שעוברים כולם דרך אותה ספירה. אנרגיית החיים עוברת דרך ספירת היסוד, גם אצל האדם וגם במונחים של זמן. דרך היסוד אנחנו מביאים תינוקות לעולם, דרך היסוד נולד מלך המשיח בעולם, דרך היסוד בזמן נולד את הגאולה. לכן יום תשעה באב מציין את אותה נקודה יסודית, שהיא בעצם כל המוליך, כל הצינור לגילוי אותם ערכים משניים בעולם הזה. תשעה באב מסמל כאמור את הספירה העתיד של האב, שנקרא בלשון הקבלה יסוד באבא. מי שרגיל קצת ללמוד בתורה, בתורת ארץ ישראל, תורת הסוד, בזוהר הקדוש, במונחים של הזוהר, אנחנו מדברים על יסוד באבא. בלי לבלבל אתכם, אתם מבינים שמדובר כאן בדבר יסודי, שצל המדרגה הגדולה שנקראת אבא, היא בעצם מגלה את החוכמה העליונה בעולם הזה. שיסוד באבא מחובר ליסוד באמא, כלומר שיש חיבור בין ההורים, כאן מדובר כמובן על הורים מטאפיזיים, מדובר על הורים
אינסופיים, מדובר על צבירות קדושות, על פרקיסים עליונים, שיש בין הפרקיסים העליונים חיבור בינו לבינה, אז יש רוח חיים, יש מנגנון חיים, יש לקט של חיים שנוזל דרכם. האבא נותן לאמא, והאמא יולדת. אותו דבר במונחים של תשעה באב. תשעה באב, הספירה התשיעית של האב, מעבירה את כל הכוחות למקבילה לה אצל האמא. האבא נותן לאמא, והאמא מביאה לעולם בעצם את כל המנגנים שאנחנו מכירים, כלומר, זמן, מקום ונפש. כל זה נולד מאותו חיבור בין אבא ואמא בעולמות העליונים. אתם מבינים שמדובר כאן על מושגים פנימיים, קדושים ביותר, שדרך הזיווג שלהם בעצם העולם הזה נולד. כל המציאות של העולם הזה נולדה מחיבור בין יסוד אבא ליסוד ואמא. וכל זה מופיע בנקודה אחת של תשעה באב. חורבן בית המקדש הינו ביטוי להפרדה בין יסוד אבא ליסוד ואמא. כלומר, מה זה חורבן? תעשו את האותיות, ובמקום חיבור זה חרב. זאת אומרת שבמקום שיש חיבור בין היסודות שעכשיו הזכרתי, של הזכר והנקבה העליונים, אבא ואמא, אז יש חס ושלום ניתוק ביניהם. והניתוק ביניהם הוא הפך התינוק, זאת הנקיות. כלומר, במקום תינוק שנולד, נולד ניתוק. והניתוק הזה, בהופעתו הממשית הדתית בעולמנו, זה חורבן בית המקדש. אני רק רוצה להמחיש לכם כמה קשה הוא הקורבן במובנים הפנימיים ולא רק בביטוי החיצוני של רבת בית. יש פה מקומות. ולמה צריך להזכיר את הדברים הללו? כיוון שיותר מדי אנחנו מסתפקים בתוצאות ולא רואים את הסיבות שהביאו לאותן תוצאות. כלומר, למה? מאיפה בא החורבן הזה? אז תדעו לכם קודם כל שהחורבן הוא רק ביטוי תוצאה סופית של דבר שכבר התנתק בעולמות הפנימיים. ומה שהתנתק שם זה בעצם החיבור בין הזכר לבין הנקבה. כלומר, בין האידיאלים העליונים, שזה נקרא זכר, לבין הופעתם במציאות, שזוהי הנקבה. הזכר נותן פוטנציאלים, כוחות, אידיאלים, אבל הוא לא יכול לממש אותם. המימוש בא תמיד דרך הנקבה. ולכן כשהנקבה איננה, הזכר בעצם לא יכול כבר להשפיע. ובמקום שהשפע יגיע לאותה נקבה, השפע הולך לנקבה אחרת, חד ושלום, שזו בעצם נקבה שמחוץ למערכת הקדושה. בגלל פשוטות, במקום שעם ישראל יקבל את השפע המקורי, מקבל אותו שאר העולם. מסוג זה הוביל להפסד גדול בהמשכת הקדושה העליונה והיופי שהיא מקבלת על העולם הזה. כלומר, חסר בעולם הזה מאותו יום, בגלל אותו חורבן, חסר בעולם הזה יופי, חסר בעולם הזה נוי, חסר בעולם הזה חור, חסר בעולם הזה בריאות, חסר בעולם הזה שפע, חסר בעולם הזה הרבה מדרגות שכל מה שאנחנו מייחלים להם זה חסר בגלל אותו חורבן. אני רק רוצה להבליט כאן כמה אנחנו לא מבינים מה חסר להם, ולכן אנחנו לא כל כך דואגים לבנות את בית המקדש השלישי. אנחנו לא ממש עושים הכל כדי שזה יקרה, לפחות לא במודע. אנחנו לא כל כך ממהרים. יש אפילו אנשים ששומרים בבית שלהם מגילות אחד, נכון? כלומר, אתם לא ממש מאמינים שזאת הפעם האחרונה. אתם יודעים מה אני אומר? אדם שמחזיר לבית שלו מגילת אחד ושם אותה בין הספרים, זאת אומרת שהוא לא ממש מאמין ששנה הבאה הוא לא יקרא בי. כאילו הוא אומר, אני אקרא עוד פעם ועוד פעם, זה חלק מארון הספרים שלי. החטא המרכזי שהוביל לכל המשברים בתקופה זו הוא חטא המרגלים. שהתרחש בתשעה באב, לא ידוע, באותו לילה, בחור, המרגלים, יחד עם עם ישראל שהם תכנעו, שאי אפשר ולא צריך לעלות לארץ ישראל. שמספיק עם התורה שקיבלנו בהר סיני, כדי שנמשיך כאן לחיות עם לימוד התורה בספר. החטא הזה היה בתשעה באב, רבותיי. כלומר, בתשעה באב חטאנו במעיסה בארץ שונדה. במעיסה בארץ ישראל לא הבנו את התוכן הפנימי של המקום הזה, של הקומה הזאת. ובמקום לעמוד תחת החופה הגדולה שהייתה אמורה לאחד בין גוש הבריחו בישראל בארץ הקודש, נפרדו בני הזוג, וכל האורות שבו למקורם בעולמות העליונים והצעירם את עולמם הרס וחסים. כלומר, במקום החופה באה לנו חרפה. זאת אומרת שהריצנות שאנחנו חסים ומרגישים, אנחנו מנסים לתרגם אותה לחוסר אכילה ותפילה. לזה אנחנו גם לא אוכלים ולא שותים עליהם, כדי להרגיש ריקים, חסרים. אוכל אתם רוצים, נכון? כולם חשבו לפחות פעם אחת היום, וואי, אתה מסתמע, הייתי בא לי לשתות משהו לאכול משהו. זה כן. כמה מאיתנו חושבים, וואי, בא לי לבנות את בית המקדש, חסר לי. לא ממש חסר לנו, אנחנו כבר כל כך רחוקים בתודעתנו מהחיסרון הזה, שהוא בכלל לא מתחיל להתבלט במחשבה שלנו. וזה הנזק היותר גדול, אפילו יותר מהקורבן בעצמו.
חוסר אמין
כזה. לא, לא חוסר אמין. זה חוסר תיקון, חוסר לקיחת אחריות, ולהפך, ממשיכים את מה אנחנו אמורים לעשות, וסוף הסיום. ועונש הנביאים של ישראל התפרץ לכל אורך ההיסטוריה, בדמות כל הגלויות שהיו בהן ישראל. עד היום, שאני כותב לאנשים שחיים עדיין בחיות, והם שואלים אותי את אותה שאלה שעכשיו יאיר שואל, אז אני אומר להם, קודם כל, אתה תעלה לארץ, דבר ראשון. מי שבארץ צריך לעלות בתוך הארץ למדרגות פנימיות, כדי לגלות את ארץ ישראל שבכל קומה וקומה, בתוך הארץ הזאת. בצורה פשוטה, להתחיל ללמוד בצורת הסוף. להפסיק לפחד מהגישה שלנו לתורת הקבלה. כי דווקא דרך תורת הסוד, אומר הרב קוק זצ"ל, מתגלה הראייה האמיתית, לא באופן מפוסס, של ארץ ישראל. מה? כשאנחנו לא לומדים את התורה הזאת, הכל בא בצורה מפוססת, חבל על הזמן. גם כשאני כבר לא אהיה פה עד 120 שנה, יגידו כן, הוא אמר לנו. לא הצבנו. חזרתה של השכינה למרומים הצעירה חלל רק שהביא את פיזור האומה הישראלית ברובד הפיזי והנפי. כלומר, הפיזור שלנו הוא לא סתם פיזור לארץ ישראל הגלית, אלא הוא פיזור נפשי, מנטלי. התפזרנו מהאחדות שבתוכנו. מה עושה אישה כשהיא נכנסת למקווה? היא לא סתם הולכת לסבול כדי להישאר. היא הולכת כדי לחזור ולהיות אחת. כי בזמן שהיא בזמן נידה, היא מפוזרת, היא מפוסרת. ואם חד ושלום היא מתחברת לבעלה בזמן שהיא נידה, זה כאילו שהגבר נותן את הזרע שלו לכמה נשים. שהאישה נכנסת למיק ויוכבת להיות אחת, ורק אז נשאר לגבר לתת ולהעביר לקליטל הראוי את הבניין, כי אחד מופיע את אחד. יש להבין כי מבחינה לאומית הגלות היא בית דברות. אני לא ממציא דברים, זה בלכות שר, רבותיי, למדבר, למזן. הנביא קורא לגלות בית דברות, שדר, דברים. וכשם שבשר המת נרקב באדמה עד שלבסוף אין כבר מי שמחבר בין העצמות. הרי מי מחבר בין העצמות? כל מה שבין העצמות. הגידים, הבשר, וכל השאר. אז ברגע שהחלקים האלה, האלמנטים האלה, חוזרים להיות עפר, אין כבר מי שמחבר בין העצמות. כך עם ישראל בגלות, שאם כי בתחילה הייתה אחדות יחסית, ומרכז אחד מבזל, לאחר זמן החל הפיזור של כל חלקי העולם וללא שום גורם מאחד ומרכז. גם אם היה עדיין מרכזי תורה, גם אם היו עדיין חכמים, עוד מעט נראה את זה בשונות של הגאון מבין הזאת. בשלב זה נדם והצפל כל החיים הפנימיים. הכל, הנקודה הפנימית היסודית, העמוקה, לא הביטוי המגולק, הביטוי הנסתר, והחל להשיחך לתרשם במשגי הקודש המקוריים של ישראל. כלומר, כל שאלה שאנחנו עכשיו שואלים, מראה כמה אנחנו חסרים. במילים אחרות, אין שאלות שהדברים ברורים. כל השאלות שלנו, כל הפסיעות שלנו, זה רק מי שהתרחקנו ושכחנו את האור המקורי. אז אנחנו מלאים בשאול, בבורות עמוקים, בשאלות. למרות שבתוכנו כולנו תשובה אחת גדולה. ושכחנו את התשובה, התרחקנו מהתשובה והתקרבנו יותר אל השאלה. תשובה קדמה לעולם. העולם זו התרחקות מהתשובה המקורית. וככל שאתה ממשיך לחתוך, אתה רק בשאלות, ואתה יותר ויותר מתרחק מהתשובה המקורית. הרב קוק זצ"ל, באורות ישראל פרק ז', סעיף ו' עמוד קוק ס"ג, כותב: אם יבוא אדם לומר לך שהוא מוצא כל מילוי האורה של התורה והמצווה מצד המצב ההורי לבדו, אל תאמין לך. במילים פשוטות, אם אדם יבוא ויגיד לך שהוא מאושר היום, ושהוא מוצא כל התשובות שלו, וכל מה שיש היום בעולם הזה, אל תאמין לך. אתם לא מבין על מה הוא מדבר ומצטל. לפי שאין שום שפע של קדושה שיוכל להופיע בשלמות בעולמנו ללא בית שפע. רבותיי, הנושא היום זה הביטוי הממשי שהלך לאיבוד בפיסה, בית המשקל. זה הבית, זה בית דמיקה של המשקל, של הקודש. כלומר, הקודש איבד את ביתו. הקדוש ברוך הוא איבד את אשתו. לכן, העבר על חורבן הבית אינו בא לציין סתר על אירוע טרגי של העבר בלבד. חז"ל מסבירים במדרש שני מזמור קל"ז, כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, מעלה עליו כאילו הוא, אותו דור, יחריבו. כלומר, אני מצטער לומר לכם שהחרבנו את בית המקדש שוב פעם. לפי זה לא עשה תשובה. כלומר, לא עשינו תשובה. למה? בגלל שאנחנו לא יודעים על מה לעשות תשובה. כי כל הזמן, מה שמסדרים לנו, זו תשובה דתית קטנה, מצומצמת. לא הבנו על מה עושים תשובה, מה חסר לנו כדי להשליט. אם כן, עלינו להתבונן בהווה של חיינו ולהבין את כל עוד המקדש לא נבנה, הרי שזו הוכחה ברורה שעדיין לא טוהרנו מכל החטאים שהובילו לחורבן. אנחנו עדיין בעיצומם של אותם חטאים. אין עושה. עושה זה בנו, עושה לא. האמת שזה לא כל כך אמיתי, כי הבניין הוא מעשה בתהליכים. אבל עצם העובדה שזה עדיין לא הופיע בממשות, אומר דרכנו. כלומר, אנחנו כן עושים את העבודה. שהרי חלק מהבניין של בית המקדש הוא חזרתנו לארץ ישראל, אבל עדיין אנחנו מצפים ומייחלים וצריכים לדאוג לכך שזה יהפוך חלק מהאג'נדה שלנו גם מבחינה פוליטית, וזה רחוק היום מהדבר הזה. אף אחד בכלל לא מעז לחשוב על הדבר הזה, לבנות את בית המקדש היום. וחייבים אנו לעסוק באותם חטאים ולתקנם מהר ככל האפשר. תבינו לתקה, תמיד בכל ברכה שאנחנו מדברים על זה, אנחנו עוברים במהרה. כלומר, כל רגע שעובר זה נזק, זה מתרחב, זה פער, זה בור, זה תהום שמתארת ואנחנו לא מצליחים לגשר ולסגור. לא זו בלבד, אלא שעלינו לברר במקביל גם את הערך העליון של בית המקדש. לא רק לבנות אותו. מה זה? מה זה בית המקדש? מה פירוש האלמנט, הסגרירות האלוהית הזאת בעולם הזה? בית המקדש, הבית שיכול להכין את הקודש העליון. זה לא נתפס לנו, זה אלמנט גר, זה גוף גר בעולם הזה. לכן העולם הזה כל הזמן בוכה אותו. פעמיים כבר האלמנט הזה חדר לעולמנו, ובגלל שיהיה בחייה, בגלל שהזבו כולנו אלמנט שהוא גר לגוף שלנו בינתיים, כך אנחנו חושבים. אז דחינו אותו אפילו. העולם הזה לא יכול להכיל את הקודש העליון הזה, שכל פעם מחדש הוא חרב. תשאלו אותי איך זה יהיה בבית השלישי. אלא שבבית השלישי אנחנו נשתנה, ואנחנו נעלה למדרגה כזאת, ואנחנו נבין שזה לא אלמנט זר, אדרבה, זה חלק, בשר מבשרנו, לזאת עיקרי אישה. עצם העצמה הוא בשר מבשרי. עלינו להבין את הערך העליון של בית המקדש כדי לעורר בנו את התשוקה ואת הציפייה, את הגעגועים להצבת התשובה לעולמנו. מישהו מתגעגע לזה? כדי להתגעגע צריך למצוא את החוויה. מתחשק לנו? מתחשק את מגלידה, כי אני זוכר את הטעם שלה. אתה זוכר את הטעם של בית המקדש, אז איך מתחשק לך? אתה רק חושב כי אמור לך לחשוב על. אבל זה עדיין קיצוני, זה עדיין רחוק, זה עדיין מגיעה. מי שרוצה יושב בפיר. הגאון מבינה, בנקוטה בסוף ספרה בשירותה, מסביר. היציאה לחוץ לארץ היא הכבל. זה רימה מסובבת עלינו, אתם יודעים מה זה רימה, כן, תולעים, תומעה, מסובבת עלינו ואין בידינו להציל מן עובדי הכוכבים האוכלים את בקטרנו. ממש, אלה פלאות, ויש אנשים שממשיכים לפתח את היהדות הגלותית. אני לא מדבר רק מבחינה זאת שהם חיים אדם וחוד, אלא הם מסכימים שם, וגם אנשים באופן מנטלי ממשיכים לפתח תורה גלותית כזאת. תשאלו ילד קטן, גלות זו ברכה או כללה? אני אגיד לכם, הקב"ה לא העניש אותנו, אנחנו צריכים לצאת החוצה, אז למה אתה לא הצליח לחיות כאן? אתה כל כך אוהב את הכללה? הוא ממשיך הרב, ומכל מקום היו חבורות ויסיבות גדולות. נו, אז מה קרה להם? עד שנרקב הבשר ונתפזרו העצמות, פיזור אחר פיזור. מכל מקום היו עדיין העצמות קיימות. בקבר, הכל מתפורר, מה שנשאר אחרון זה עצמות, אבל גם זה לאט לאט עולה ונעלם. מי זה אותם עצמות? אומר הרב, הם העצמות סוד תלמידי חכמים שבישראל. אז היו תלמידי חכמים גדולים, מעמידי הגוף, כמו העצם שמעמידה את הגוף של האדם, כך תלמידי החכמים הגדולים העמידו את עם ישראל, למרות שהוא נמצא עדיין בגליל. עד שנרכבו העצמות, אומר הרב, גם זה לא מחזיק מעמד. ולא נשאר אלא תרוות של רצף מאיתנו ונעשה עפר. הכל הפך להיות עפר. אי אפשר לגדל כלום. ככה לעפר נפשנו. ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים. תשימו לב מה זה תחיית המתים. לחזור מהגלות הזאת, לתת מהקבר הזה. והוא מצטט כאן פשוט שאתם אחרים מתנערים. מעפר קום ויערה רוח ממרום עלינו. במילים אחרות, שנעלה לארץ ישראל כמו שנמשיך כמה פסוק ביחזקאל, ופתחתי את קברותיכם ונעליתי אתכם אל אדמתכם וחייתם. כלומר, לצאת מבית הקברות ולחזור לארץ ישראל. התמונה העזומה העולם מדבריו הקדושים ממחיצה באופן ברור למדי את פעולתה הקטינית של הגלות על עם ישראל. ממש כפעולתו של המוות על היחיד. ואם אמנם ממשיכים הם הפרטים שזה ישראל מתקיים גם בגלות, הרי אתה רואה יהודים בגלות. אבל אל תתבלבל, לא מדובר בעם, לא מדובר באומה, מדובר בפרטים בלבד, באנשים בודדים, לא בגילוי של עם ישראל. הרי שביחס לנשמת החיים של האומה, מתוארת הגלות כבשברות שהחיים נעדרים ממנו. כלומר, האומה מתה. ויש אלמנטים שעדיין ממשיכים לחיות איך שהיא. אני אגיד לכם גם איך הם חיים. וגם מה שמביא הרב בפורות. הם ממשיכים לחיות שם מהאור שהעם ישראל נותן מאורך ישראל מהמקום הזה. אבל אנשים לא מבינים את זה. נתתי הרצאה לפני ימיים. אין שיטה באב. לכמעט גם אותי, ודיברתי על העניין הזה, שיסוד בלי מלכות, שתורה בלי מלכות, שתורה בלי ארץ, שארץ בלי מדינה, שארץ בלי עם ששולט בה. ואני, זה לא כלום. כמובן שזה מפריע, כי כמה שדרכו שחיים עדיין בחול. אבל אני לא הולך כמה ללטף את האנשים, אלא לומר את מה שאני חש בקרבי, ואת מה שאני לומד, ואת האמת שחזאי יוצאים לנו. לא רוצה להיות שותף להמשך הפוגרום השקוף הזה של ההתבוללות. יחידי ישראל הנמצאים בארצות הנכר חוטים בצילן של הממלכות וכך החשיפם של העמים באופן כזה שכל סיפורי החיים שלהם וכל תמומה מבחינה חברתית, כלכלית, ביטחונית, הכל נמצא בידיים מגברות לישראל. מה עושה יהודי שחי בניו-יורק? תחת איזו חסות הוא נמצא? של עם ישראל? לא! של אותה ממשלה, של אותה מדינה, מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, מבחינה מנטלית, הכל. מה נשאר לך? מה נשאר לך? מהנפש הנשמתי של עם ישראל. מה? זה שמדי פעם אתה הולך לבית כנסת? למה הדבר דומה לאדם שחי מתחת למים בבדיקי חמצן? ופתאום הוא יוצא מהמים ורואה אנשים הולכים, בלי מרתקים, בלי סתירים. אז הוא אומר להם, רצונכם לבוא איתי למטה איתי בבדיקים? אומרים לו אותם אנשים נורמליים, תגיד, אתה נורמלי? אתה בן אדם, בן אדם זה חלקת על האדמה, בלי סנפירים, בלי בזבוקי חמצן, עם חמצן טבעי, נורמלי. על מה אתם מדברים? על תהילות? על תיאורי תורה? כמדי פעם אתם יכולים לשמוע בבית כנסת כזה או אחר, אתה חושב שאתה מעודן ביהדות ובעם ישראל? תוצאות החורבן הן אותו עולם מסולל מנבואה ומרוח הקודש. פשוט מאוד, אין נבואה בחוץ לארץ. לא יכולה להיות נבואה בחוץ לארץ. ולכן היהדות שיצאה מארץ ישראל לחוץ על הארץ נבדה את האלמנט העיקרי, את הנבואה, את רוח הקודש. זה מה שרצה לעשות יונה הנביא. שרצה הוא בעצמו לברוח מנבואתו. אז הוא ברח. הלך ליפו, נכנס בספינה, והתחיל להתרחב. כמה שיותר. תמיד ברוך הוא אמר לו, אתה בורח מהנבואה, נכון? תשים עליך המסרים המיימיים. אבל אני אחזיר אותך. לא יעזור לך. כפי שנאמר בפירוש במגילת איכה שקרה לי אתמול בלילה, בפרק ב' מלכה ושריה בגויים אין תורה. אם אין לך מלך, אם המלכים שלך נמצא בגויים יחד איתך, אין תורה. לא שהתורה נחלפת, רבותיי, אין תורה. והגמרא באה ואומרת, אין לך ביטול תורה גדול מזה. לא במובן של ביטול תורה כפי שאנחנו היום יודעים לפרש אותו. אתה רואה טלוויזיה ואתה עושה ביטול תורה. לא! במובן הפשוט, ביטולה של התורה. ממשיך הפסוק ואומר, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אני אעמוד, אורי, בואו איתו, אני רוצה לעמוד. לא, אני רוצה לעמוד כי אני לא רואה את כולם. אני לא רואה את כולם, בואו. גלותן של ישראל במאומות היא בעצם גביעתן של רגלי התחינה. אנחנו חוקחים, מגדעים את הרגליים של הקדוש ברוך הוא חס ושלום, שאנחנו לא נמצאים בארצנו. אז שאין לו לקדוש ברוך הוא מקום לשבת עליו ולגלות דרכו את תהילתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בכלא, בגלל אותם יהודים שלא מבינים וממשיכים לחיות בחו"ל תחת חסות של איזה מין תורה דמיונית. והוא הסימן המובא במגילת שיר השירים על הפסוק שרושי מילה טל. מה זה שרושי מילה טל? מי מדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר. הוא אומר לנו, הוא מגלה לנו שהראש שלו, מי זה הראש שלו? המחשבות שלו, האידאות שלו, הערכים הגדולים שנמצאים בראש, מלאים בטל. מה זה טל? טל זה אורות. טל אורות שלך. זאת אומרת שהראש של הקדוש ברוך הוא כביכול, כן, זה ציורי. מלא באורות. אבל מה חסר לו? כלי. אתם יודעים מה זה אור בלי כלי? אור בלי כלי לא יכול להתגלות, הוא לא רק שזה לא יכול להתגלות, הוא גם מתפוצץ לראות זה שהוא לא יכול לגלות את עצמו. זה לא יכול יוסף להתאפס. אנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא לא להתגלות בעולם חס ושלום, שאנחנו לא מבינים את היחס האמיתי שלנו את תורתנו הקדושה, שהיחס הזה עובר בהכרח דרך היותנו על אדמת הקודש. משה רבנו אומר בפרשה שאנחנו נקרא בשבת בעזרת השם, פרשת בית חנן, 515 תפילות, אומר משה רבנו, כדי להיכנס לארץ ישראל. 515 תפילות. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פשוט. זה לא שזה לא עזר לכלום. בתוכן אומר משה לקדוש ברוך הוא אלה, מפסק את הקדוש ברוך הוא, אלה החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו לעשות כן בקרב הארץ. איפה אתה יכול לעשות את החוקים והמשפטים? בקרב הארץ, בקרביים של ארץ ישראל, לא בחוץ. אז אומר הפסוק בשיר השירים שרוצים מייתן שהראש מבטא את המחשבה האלוהית שהיא תהיה מלאה בערכים הנקראים סל אורות. כתבתי לכם בסוגריים שלוש אותיות יוד כבב של שם השם יוד כבב, שלוש האותיות הראשונות במילוי כזה יוד כבב, זה נקרא בתורת הקבלה מילוי אלפי, עולות למניין סל. כלומר יש לו לקדוש ברוך הוא הכל למעלה, כל האורות מוכנים. חסר מוכן דבר אחד, רוצים את הצד, אבל מה חסר לי? רגליים, חסר לי שרימים, חסר לי אישה. אדם שאין לו אישה נקרא שאין לו קרקע. הקדוש ברוך הוא שאין לו אישה, גם לא, אין קרקע, חסר שלום במציאות, הוא לא יכול לגלות. אז איפה הגלות של הקדוש ברוך הוא? בשמיים. דרך אגב, זאת אותה גלות של אותם אנשים שלא גרים עדיין בארץ ישראל, שלא גרים כאן. גם היא אותה גלות בשמיים, לא במקום נידח בעולם. הפסוק אומר את זה בפירוש, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, הם לא גרים בסוף העולם. הם גרים בקצה השמיים, רבותיי. אתם מבינים? הם אפילו לא על כדור הארץ. בכל זאת חסר הכלי האחרון המיוחד לספירת המלכות, שכנגד עוד ה' אחרונה שבשם י' כבשו. כלומר יש יחו, יהו, אליהו הנביא. מה הוא בוחר אליהו? תמתין, אני רוצה אליהו כבשו, לא רק אליהו, אליהו זה שם שחסר עדיין. חסר את ה' האחרונה. אשר דרכה מופיעים כל אותם ערכים שמיימים בעולם הזה. כהרחים השלמת האות זה המיוחדת למלכות, הרי השם מופיע בשלמית באופן כזה. יו"ת, ועוד ו"ת, ועוד ו"ת. והוא עולה לבניין גאולה רבותיי. גאולה זו השלמה של כל השם הזה, בצורה כזאת, כמו שזה מופיע עכשיו בשלמית. ואנחנו מדברים על גאולה, וכולם מדברים על גאולה, איזה כיף, שרים שינויים. We want Messiah now. קל להכיר את זה מרחוב. אז זה נאמר במסכת תענית, נצבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לירושלים של מעלה, עד ישראל יכנסו לירושלים של מעלה. רק משפט כזה כבר לא צריך את הלכי החיים. הקדוש ברוך הוא נצבע, כל יום אתה לא תחזור לפה. אני גם אני לא יכול לשבת. אין לי מוצב. כי לא מצאה יונה מנוח לכת רגלה. אין לה איפה לשבת, אין לה מנחה. תורת הקבלה מתארת תמיד את כל המתרחש באופן סימולטני בכל העולם הפיחד. וכשלמטה, במרכאות כפולות, ישנו חיסרון בגילוי האורות העליונים, גם למעלה, למרות השלמות הנצחית התורה שם, הדבר נחשב לחיסרון. אתם מבינים? תורת הקבלה זו מצלמה שמצלמת בזווית של 360 מעלות. בצד מצלמים רק רובד אחד. המצלמה זה רק זווית אחת. וכל מי שצילם ורוצה להיות, כן, מפיס סרטים, החלום שלו, זה לראות את אותה סיטואציה מכל הסיבים. זה מה שעושה תורת הקבלה. היא מתקשרת על אותו העליונים, על אותו אירוע, ניתן וניתן 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 וניתן, 360 מעלות. זאת אומרת, אתה לא יכול לפספס דבר אחד. וכשאתה מדבר על חיסרון כאן, החיסרון הזה אתה רואה אותו בכל המקומות מסביב. זה מה שרואה כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים רבותיי. הוא רואה את הנקודות הקרובות של כאן ולאן זה נוגע בכל המקומות. והוא רואה גם את השלמות בצורה כזאת. אם לא אפשר לדבר על 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 הרוב יצר כניסתם של ישראל למטה. מה זה כניסתם של ישראל למטה, לירושלים של מטה? ירושה עליית עם ישראל הארצי, זה דבר פשוט, רבותיי. אנחנו חוזרים לירושלים מרוסיה, מאמריקה, מצרפת, ממדריד, מלוטנדו, לפדה מאיפה? והקדוש ברוך הוא אומר לכם, אתה לא חוזר, אני לא יכול לחזור. מי המפתח הראשון להגעה אל עולם התיקון? צריכים לומר את זה, רבותיי, אם אתם אוהבים את הקרובים לכם, אל תדעו, אל תראו להם, כן, כאילו במקום הנכון. ומדי פעם אתה מופיע כדי לתת להם עוד יותר גוספנטה וכוח, חס ושלום. תורים לי דבר כזה. אני לא הולך לבקר אנשים בחול, הם צריכים לבוא לבקר אותי פה, עד שיבואו באופן ממשי ולוטלי. מלך לא נוסע מהמקום שלו, באים אליי. זה בושה למלך לצאת מהמקום שלו וללכת לבקר אנשים. בזה אנו יכולים להתחיל את התיקון השורשי ואת כל הנפילות שבאו בעקבותיו. ונתחיל מזה. אומללותו של העולם תימשך. זה לא נעים לי לומר את זה. אבל האומללות תימשך כל עוד ולא נבין את מה שהוביל לחורבן. מתייחסנו בארץ ישראל. חטא מרגיש. ובמילים אחרות, תורה ומחית. אתם יודעים, בהרבה בתי כנסת, מה שאני קטן, יש שם בארון, למעלה, כתר מלכות. מה זה כתר מלכות? אז קצת הילד קטן, אתה אומר, וואו, כתר מלכות, כתר של מלכות? לא! כשאתה מתחיל ללמוד את תורת הסוד, אתה מבין שמתי יכול להיות כתר? רק כשזה מגיע למלכות. אם אין לזה רגליים, אין כתר, אין מלך, אין שום דבר. וגם התורה היא בכלל לא תורה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. על מה אתה מדבר בכלל? הפכנו את התורה לניירות, לבתים של גמרות, רחמנא ליצלן. לא הבנו שהתורה זה מציאות חיה, זה נותנת. הבכי בתשעה באב אמור לבטא את הכרתנו הפנימית בחיסרון שנוצר בגלל חורבן בית המקדש. זה חור, בפנימית אתה צריך להרגיש היום. הוא לא בגלל עצם. גם הטוב הפך להיות פולחן דתי. אם אתה לא מבין את העיקרון הפנימי שמאחורי הצום הזה, שמבטא צמצום, אז למי אתה עושה טובה? אורו של עולם אינו מתפקד. בית המקדש נקרא אורו של עולם. ירושלים אורו של עולם. זה אתם מכירים בדרך השירים, נכון? אבל זה פסוקים. והדבר בא לידי ביטוי בפסוק, בספר ישעיה פרק נ' פסוק ג', על בית שמיים קדוש, תשימו לב, גם בשמיים קר, חשוך, ושק חשים פסוקם. השמיים לא פסוק, למה? כי אין להם רגליים. לשמיים אין רגליים, לשמיים אין גילוי, השמיים זה רמז לגבר, אין לו אישה. אז היא בעבר, אז הוא לובש שק. שק ועשר נמצא על הרבים, כמו באותו סיפור במגילת אסתר. יש להבין היטב שכל ההשפעות המוסריות שאנו שואבים כיום מן הספרים או משיחות המוסר, כן, אנחנו הולכים כולנו לשיעורים, רואים שיעורים באינטרנט, שומעים כל מיני שיעורים, אתה הולך, פותח ספרים, קורא, אפילו בזמן התפילה. כל זה כצל עובר לעומת האורה האלוהית, אותה שאבנו מבית המקדש. וכלום! ואנחנו חושבים שאנחנו כבר מבינים תורה. האדם הבריא חייב להרגיש געגועים לאותן בחינות ולהיות חלק ממצפי הישועה. אנחנו צריכים להיות ממצפי הישועה. ומצטופיה, כלומר, מאותם שיודעים להביט ולהסתכל בכל המאורעות כחלק בלתי נפרד מהתגדלותה של אותה גאולה עצומה עצומה. יש מלחמות בעולם, כמו המלחמה הזאת, צוק איתן. מה זה? בשביל מה זה? תסביר הרע, זה אורות, אותו דבר, אורות המלחמה. זה מקדם את תהליך הגאולה ומגלה את אורות של משיח, קומה אחת יותר גבוה. אתה לא מבין את זה? לא יודע את זה כלום. אתה חושב שזה איזה מין מבטא שהיינו בו, יצאנו ממנו, הפתקה של זה נגמר? לא יודע את זה כלום. מיום שחרב בית מקדשנו, ניתן כבוד מבית חיינו, בכנסת ישראל נודדת בכל גדיותיה. העולם כהה מאוד, ורק חלק מועט מן האור המקורי חודר עדיין מבעד לפרקים המאורפלים של חיינו. גם החלק שמגיע, כולו בערפל. אשר יודע שכולם נמצאים באיזה מין שפת אחד גדול, לא יודעים מנם ומשמאלם. כולם בדיכאון. יחסית. פחות או יותר. אתם יודעים מה זה דיכאון? זה הדיכוי של האום. אום זה כוח. כשאתה מדכא את הכוח שלך, רצית עוני, רצית כוחי, אז אתה נופל לדיכאון. הרקוק מוסיף, אומנם יש חדווה בעולם, יש חדווה, יש עושר בעולם, נכון, יש תקווה בעולם, והתפתחות בעולם, ישנם תיקונים מדיניים ותיקונים חברתיים. אך כל אלה, אומר הרב, אינם אלא שמחות חיצוניות, המשמחות את מי שאינם חוברים לסוד ההוויה ורזע. אם אתה חושב שזאת השמיכה האמיתית, זה מראה כמה אתה לא מבין כלום בעולם הפנימי. כל הדברים האלה הם בגדר חיצוניות בלבד. אז אומר הרב, גם אלה השמחות, שמחות זה, נכון? אבל מבחוץ הם עומדים. הכל בחוץ. הכל חוצץ. חיצוניות וחקיקה זאת השורש. כי ברז ההוויה הפנימית, אומר הרב, בסודות, במקור, בעומק, חושך ובחייה. שם אין התנחומים צבים מכל היפיים ומכל התיקונים החיצוניים. כל מקום מנסה להראות כמה זה יפה מבחוץ, כמה זה לא עוזר כלום. כי בעומק, אם אתה לא מביא עומק, זה לא עוזר. העומק יכול להינחם והתנחם רק על ידי דברים עמוקים באמת. שם ישנה קביעה אחת, אומר הרב, יש קביעה בעולמות הפנימיים, לאור החיים. כלומר, שם התובעים. דבר אחד, אנחנו רוצים את אור החיים, לא זינופים, לא דברים חיצוניים. מי ביקש זאת מכם רמות חסרה, אומר הנביא. אתם חושבים שאני רוצה שתבואו כאן לכנסת, לדרוך פה על הבלט הזה? בשבעת היצירה הפנימית, אם אין יצירה פנימית, אז כל הדברים זה בגדר חיצוניות. לסדר עולם רבוי וגשם, אנחנו רוצים דברים אמיתיים שיגשנו את העולם. אז מי מסוגל לעשות דברים כאלה? חלק מהתשובה שלך. קדושי עולם שחלקם בחיים כרבי עקיבא וחבריו, כלומר שנכנסו לתורת הקבלה, לתורת הסוד, אותן הנשמות הקדושות שעלו במחשבה קדומה, הם מנחמי האמת. רק הם יכולים לנחם. כי הם נוגעים ביסודות השורשיים של הדברים, לא בחיצוניים. המנחמים בעומק, אומר הרב, ממקור המחשבה העמקנית יוצאות תנחומות. רק משם הקדוש ברוך הוא יכול להתנחם. אנחנו עכשיו נכנסים לשבעה בנחמתה. כלומר, שבע שבועות של נחמה, אחרי שלושה שבועות של פורענים, ביחד עשר. עשר שבועות. אבל רבותיי, אם יש שבעה של נחמה, איך יכול להיות שהם יצאו משלושה של פורענים? זה לא הגיוני. הרי מה זה יש בשורת? חייב להופיע בתוצאה? תשובה. אם אתה רואה שיש באמת שבע מדרגות של נחמה, זאת אומרת שגם מה שחשבת בהתחלה שזה שלושה בפורענות, זה לא היה נכון. אתה לא הבנת את הדברים. כלומר, אנחנו צריכים לחזור ולהתייחס ולדעת את כל הלימודים שלנו מההתחלה. ורק בעומק הדברים התשובות הן תשובות עמוקות ונכונות. כשאנו אומרים בתפילותינו, ובנה אותה בניין העולם במהרה בימינו, אנו בעצם מבקשים שהבניין יהיה בניין אלוהי, דווקא, אתה תבנה. כלומר, בניין שיהיה מכוון אל הערכים האלוהיים. גם אנו, בני ישראל למטה, נהיה שותפים לבניין הזה בפועל. אתה תביא הבנים, אבל אתה מבקש ממנו, והוא סוד הכתוב, נפתח השם כוננו ידך. אני לא רוצה עוד איזה בניין, בניינון, בניין שעוד פעם יחרב. לא. הבניין השלישי גם בניין נפלא, שאף פעם לא יתנתק. בשביל זה צריך להביא אותו ממדרגות העליונות ביותר. אתם מבינים שאי אפשר לבנות את בית המקדש השלישי בלי נבואה? אני בטוח שאתם לא יודעים את זה.
באמת אני יודע.
כי הרבה אנשים אומרים למה שלא נבנים את בית המקדש השלישי. כי שזה טוב שהנבואה תחזור לעולם הזה, עוד מעט אני אתן לכם מקורות שלי.
נשיאתנו לנשואה נעושה בספרנו הפנימי עם האידיאלים העליונים בשלמותם. אני יודעים שבית המקדש של מעלה קיים גם עכשיו בשביל נשואה. עכשיו, עכשיו, אני מדבר איתכם, יש הכל מוכן.
איפה? בעולמות העליונים, כלומר בערכים אחרים. כמובן, אל תלכו לדמיין מהתנזון, תראו כזה מין מקום שם בשמיים, שכשאתה נוסע עם פין, אז אתה אולי ייפגש.
לא. זה ערכים, זה פנימיות, זה אידאות, זה אידיאלי. זה קיים עכשיו. ומן הגובה הנצחי הזה, שם זה נצח. אנחנו גדולים את כל התקוות להופעתו בעולם. אדם שלא מבין שזה קיים שם, אז הוא רב פה, אז הוא לא יכול, הוא לא יודע איפה ללכת למשוך את האור. אנו יודעים גם שהבניין המחודש יבוא בשני שלבים עיקריים. תחיית החול קודם, ואחריה תחיית הקודם. דווקא בצורה כזאת. רורי, רורי, לפי עוזך ציון, לפי בגדי דיבר, תרך מירים שם להם. מי שלמד קצת קבלה, ציון זה הפעולה הדתית של החול, של הציונות, של בניין הארץ, וירושלים זה הצלב הדתי במרכאות. למרות שאני שונא את המילה הזאת. ומי קודם מי? לפי עוזי ציון, רק אחר כך לפי בגדי דיבר של ירושלים. ציון, השייכת לשלב הפותח של בניין החול. וירושלים המסמלת את השלב החותם שבגני יפה. ירושלים. אנחנו, ציון זה ההתחלה, זה כל, זה לא רק זה. ציון זה כל המהלך הציוני, אנחנו נמצאים בו עד היום. אנחנו זוכרים את השמחה הגדולה שהייתה בישראל בחנוכת בית המקדש הראשון. אתם זוכרים את זה? שכחתם, שכחנו כולנו, גם אני. אתם יודעים שבית המקדש הראשון שהיה כמה זמן אחרי שנכנסנו לארץ ישראל מהמדבר? כמה זמן עבר כשנכנסנו מהמדבר, כי יצאנו ממצרים, עברנו 40 שנה במדבר? כמה זמן אחרי זה נכנסנו לארץ ישראל? מיד, אחרי 40 שנה. אבל כמה זמן אחרי זה נבנה בית המקדש הראשון? 480 שנה. מה קרה בחנוכת המצרים? זה היה נדחת לחודש ישראל, עד י"ד לחודש ישראל. כלומר, זה כלל גם את חג יום הכיפורים, לפנים. נכון? יום הכיפורים זה עשירי. מה קרה באותם 7 ימים? לא שמנו ביום הכיפורים, אכלנו ושתינו ורקדנו. מה? יום הכיפורים? חג ושלום! הנה, עובדי התנכית. שבעת ימי החנוכה מאות חפת ישראל, ועד יום י"ד בו, חגגו ישראל שמחת עולמים, עד שאפילו ביום הכיפורים של אותה שנה, אכלו בכדור. כדי לבקר את הניסיון הפנימי שהאור העליון הביא עמו בגילויו. לא, אז מה אתה צריך לעשות יום הכיפורים? הרי הם כבר חטאים. האור האלוהים ירד לעולם הזה. אתה נקי. תראה, ומי שזה לא בדיחה, כל הימים שאנחנו מסיימים. היום יום הכיפורים אתה בא עם איזה פרטיס של 7 באב, כאילו מה קורה? כאילו הבנת את התוכן הפנימי, והכל כבד לך כזה, רציני. מה אתה מדבר בכלל? זה לא פרסה, אם אין מה לתקן, לא מתקנים. אותו אור שהגיע באותה שנה סילק את כל חלקי ישראל ולא היו צריכים להתעמוד ביום הכיפורים. מעין השמחה הזאת עתידה להתגלות בגאולתנו האחרונה. והרמב״ם כותב על זה ומורה נבוכים חלק זה פרק עשר בפירושו על הפסוק בישעיה פרק למד, אותו פסוק שאנחנו אומרים בברכת הלבנה. זה היה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. מתי? כשהקדוש ברוך הוא כבר יחבוט לנו את כל הכאבים ואת כל הסברים ואת כל המכות שקיבלנו. מה אומר הרמב״ם? אור שבעת הימים הוא רמז לאור שהופיע במשך שבעה ימים של חנוכת בית ראשון. כאור שבעת הימים ההם, הוא לא מדבר סתם בחלל על איזה שבעה ימים רוחניים בעולם. הוא אומר אותו דבר, מה שראינו בבית המקדש הראשון, אותם שבעה ימים, ככה זה יהיה. המתכון לתיקון הוא באמונה בעצם קיומה של השלמות העליונה ברוב ובתפולה. כלומר, מי שלא מעביד שיש לנו סבולה, והיא שלמה, והיא העליונה, והיא נמצאת ברוב ובתפי, ששום דבר לא יכול לזעזע אותה, מאיפה הוא יקבל את הכבוד להביא את זה לתוך? אתם מבינים, אנחנו חיים בשתי קומות. קומה אחת שאנחנו רואים כאן, וקומה שהיא מעבר לכיסה, ושמה הכל תנות, הכל כבר נמצא, הכל אור. אז מה חסר? כי הקומה העליונה תבוא לקומה התחתונה, זהו, פשוט מאוד. וזה כל כך קשה לוקח לנו 6,000 שנה בשביל זה. אז יש לנו קומה עליונה, שאינה נסגרת לעולם, אלא עומדת בקדושתה ובטהרתה הנצחית. זה נקרא גדולה. כדי להבין זאת, עלינו להזכיר כאן את דברי הגמרא בתלמידי עלי גדול. המתארת את עניין הרצייה. ולפי שיטתו של ראש לקיש, מדובר בעצם בשבעה רצויים, כלומר, בשבע שכבות של מודעות עליונה, זה נקרא רצייה. הראשון נקרא וילון, והכי קרוב אלינו, השמיים הקרובים אליהם נקראים וילון. יותר גבוה, יותר פנימי כמובן, רצייה. יותר פנימי, חתים. עוד יותר פנימי, זגול. עוד יותר פנימי, מעון. עוד יותר פנימי, מכון, ובכל מדרגה יש מלא פסוקים שאתם יכולים להבין משם מה קורה שם. נכון? למשל, חתונה, איפה זה? זה השמחה במעונו, אז זה מעון. הבנתם? זבול זה מבדשן, מכון מפסקך פעל תעשה ערבות, סוכן ערבות. אנחנו מכירים את זה ביום הכיפורים, לתוכן ערבות, נכון? מה זה כל הדברים האלה? מה זה סיפים? מה זה הדברים האלה? הגמרא מתייחסת לרצי הרביעי זבול, לקחתי אחד מהם, ומסבירה ששם נמצאת ירושלים של מעלה. הנה לכם, אתם רוצים לדעת איפה נמצאת ירושלים של מעלה? בשכבה הרביעית. כלומר, תחדור ארבע שכבות בתוך העומק של מה שנקרא רצייה. ושמה תמצא את בית המקדש, ולא רק את בית המקדש, אומר, יש גם ירושלים של מעלה, גם בית המקדש וגם מזבח, בצורתם הבנויה והשלמה. התלמוד מוסיף ואומר שאפילו גבריאל, המלאך, המכונה השר הגדול, משתמש ברקיע הזה ומקריב קורבן. איזה קורבן הוא מקריב לרשימה? בתים? אין שום דבר, וזה הכל מדרגות של רוחניות, אז מה הוא מקריב? כמובן שלא מדובר בהעלאת כבשים, אלא שכל זה אינו עושה אלא בסודות עמוקים המדברים על מציאות נצחית שקיימת תמיד בשלמותה, ללא שינוי ותמורה כלל ושאר. אין שינוי שם. כלומר, זה לא תלוי במעשים שלנו, מה שקורה בעולם הזה, בגבול הזה. אז מה זה קיים? שיישאר תמיד המודל. אתמול, תלשום, היינו בשבת, נכון? איך קראו לשבת הזה? שהיה לו שם נוסף. שבת חזון, נכון? למה קראו לזה שבת חזון? בגלל הפסוק שקראנו בהפטרה חזון, ישעיהו בן אמוץ? לא, זה התשובה. אלא שבשבת הזאת יש אפשרות של חזון, לראות את מה? מה שקורה בעולם הזה נקרא גבול. כלומר, פותחים לנו את המסכים ואנחנו רואים את מה שיש בגבול למעלה. את ירושלים, את בית המקדש, הכל בנוי! מקריבים קורבנות, הכל! אתה רק צריך להגיד את זה. גבול הוא סוף קומת האידיאלים, כפי שהם בשורשם העליון, וכתיבה כתוב במלאכים א', בנו בניתי בית גבול לה. מכון לפסקך עולמי. כמו שמה בניתי, שמה בית המקדש האמיתי, העליון. תתרגם אותו לעולם הזה. זה מה שאני מבקש לך. תתרגם את הגבול לעולם הזה. זבול מסמן את נשמת המציאות האידיאלית, שאינה זזה ממקומה, ואינה תלויה כלל במעשיהם של הקטנים. זו אמיתה נצחית. כן? זה לא עדיף אקסיומה. כן. נכון. זו אמיתה נצחית, שאין השינוי חי עליה לעולם. כלומר, אתה יכול לעשות כל הפסיעות שלך? בחיים זה לא יגיע בעולם הזה שנקרא את זה למעלה. זה הוא יתן את מילה בעוצמת חיבורנו אל המעלה הזאת. כלומר, כמה כל אחד מאיתנו מחובר לאידאל הגדול הזה? כדי לממס אותה בעולם הזה. כן. זה נראה פשוט, נכון? אתה פשוט הולך לראות מה יש שם, אתה עושה העתק, הדבק. זהו! זה מה שמבקשים איתנו. כל כך קשה ליישם את זה? כל כך קשה להוסיף משהו שלך בראש ולפעול מזה ברגליים שלך, בגוף שלך? הנה אנחנו היום. כל מלא מחשבות של כולנו קדושים טהורים, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, הכל. אבל כשזה יורד למדרגה של הגוף, כולם יעידו. למה? משה רבנו נכנס לפרעה עם כל השני. הוא הולך איתה. כל שני מטר שהוא מתקרב לפרעה, אחד מהם. כשהוא מגיע לפרעה ומסתובב, אף אחד לא נמצא. הגאולה היא בעצם בניית מערכת שתפעל כמו כלי ציבור לכל אותם ערכים. ולכן מיכאל הוא המעלה את הצפיקו של ישראל למילות הדברים. זה נקרא שהוא מחליף קורבן. סוד עליית מן בתורת הסוד. זה מה שהוא צריך לעשות. הוא מעלה את הצפיקו, את הגעגורים של הצדיקים של עם ישראל שרוצים באמת ומבינים באמת כי הם עומדים את הנושא. עם ישראל מטריד את נפשו בכל הדורות כדי שהשמיים הללו ירדו ויתגלו בארץ התחתונה. ביום תשעה באב אנחנו מתייחדים עם אותם אידיאלים שבקומה סיפור. רבותיי, זה עכשיו, תפתחו בפנים, זה קיים, זה נמצא. תראו את ירושלים הבנויה בפנים, את ירושלים, את המקדש, את כל הקורבנות, הכל מוכן כבר. ורואים ושומעים את כל המצוי שם ואת כל מה שמסודר מאותה מרידה. והכל במגמה אחת מסודר, לתרגם את השורש לעולם. כן. זה המגמה, כן. נכון. זאת אומרת, זה מגלה מדרגה שהיא יותר גדולה אחר. זה מקרה מחוץ. אתה צודק. זאת אומרת, בכל מדרגה, לכן אמרתי, שבעצם זה דבר אחד, שיש לו בעצם פנימיות ופנימיות 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 וכו'. כמו תופס בתורה, נכון? חכמי הקבלה לא יוצאו תופסים אחרים. לא תופס. אתם חודרים פנימה, שכבה אחת. וחודרים פנימה עוד שכבה, וחודרים פנימה עוד שכבה עם שכבה. זה תמיד תופס. כל מדרגה היא בעצם נקבה ביחס למדרגה הפנימית יותר והיא כיסא בשבילה. למשל, דילון זה כיסא לרקיע. ורקיע בעצמו זה כיסא לשחקים. שמה, מה עושים בשחקים? שוחקים מה? לצדיקים. אז עכשיו אתה מבין למה זבול בא אחרי זה. כי שמה הם מעלים מה? וכולי וכולי וכולי. ומכאן, ואני מסיים, חברת מתחיל לשיעור של הרב גבי, ומכאן שבניין בית המקדש השלישי דורש נבואה. דורש נבואה. איך אפשר להיות נביא? מה, אתה מחליט להיות נביא? קודם כל נגרני עם תכונה של נבואה. זה דבר ראשון. ואתה יכול להתנת לו בכסף. תתחיל ללמוד. אחרי זה, אם הקדוש ברוך הוא ילווה אותך או לא, נמצא משהו אחר. אבל אתה יכול להתכונן. איך? תורת הסוד הקבלה. כמעט זוהר. תתחיל להתנת לתורת הסוד. תתחיל לעבור לשיעורים הפנימיים. זה מה שנותן לך היום נבואה, זה מה שמכיר אותך, מכיר אותך לנבואה. כדי לדעת אתם תתגלה בקרוב. רק על ידי זה אפשר לבנות את בית המקדש. זו בעצם המצווה היחידה, תשמעו טוב, המחייבת לפני קיומה את הופעת הנבואה. כלומר, שום מצווה שאני מקיים לא מחייבת אותי להיות נביא, אבל כדי לבנות את בית המקדש כן. ראה קונטרסט קריסת ציון בירושלים לרבי דוד קלמן, והדברים מובנים בדברי החכם סופר. בשביל בית המקדש צריך להיות נביא, צריך נבואה. לפי זה נראה לומר, בשיעת הנשמיים, שבית המקדש פועל כמוציא אל הנביא. כלומר, הנבואה יוצאת מהפה של הנביא. אותו דבר, הנבואה האלוהית בעניין של טריטוריה יוצאת מהמקדש. כלומר, בית המקדש זה הפה של עולם החום, של האדמה, של כדור הארץ. אם תחפשו את הפה בכדור הארץ, שדרכו יצמיע הנפש העליון, זה המקום הזה. ולכן המלכות נקראת פה, מלכות פה, שלא כדאי פה. כלומר, בית המקדש משמש כמו נביא, המגלה את המסרים שמעבירים לו מלמעלה. ותפילת התיקון היא בהבנת עבודת הקורבנות בבית המקדש. בראשונה את עבודת התמיד, אלא שזה כבר שייך לשיעור אחד. למה? נראה במילה, מי שמבין מה זה קורבן תמיד, מבין שמדובר כאן על דבר שהוא תמיד. וכאן בינתיים, מה אנחנו עושים בעולמנו? מדי פעם, די, אני מרגיש, אני לא מרגיש, היום אני כזה, ומחר אני כזה, והיום אני בדיקי, ומחר אני בעי. כל יום יש לך להיות ירידות. זה עדיין לא קורבן תמיד. שתגיע להבנת מה זה קורבן תמיד, שתמיד, אז תבין מה זה גליאנטי. זה לא עליות ירידות כבר, זה לא ירידות במצב רוח, זה עליות במצב רוח, זה זאת מחלה. שפעם אתה בהי כזה ואתה מנקד את כל מיסה פה במרחות, ובמחורות אתה לא אומר שלא מפעיל לאף אחד. כאילו השכן הכי קרוב שלך אתה לא מדבר איתו. זה נקרא קורבן תמיד. בעזרת השם, הדברים צריכים לחלחל בנו, לחזור בתוכנו, ולאט לאט נדע ליישם אותם. בעזרת השם הדברים יתחילו להתממש בפועל ובחוץ, כדי שנראה את הגאולה באופן ממשי, ממש, ונדע ונחוש את הדברים במדינה ובימינו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצח הקדוש ברוך הוא לזוות את מחלב, כשמחה ביגדל את זה, אז אולי נחפש למה את כל יפים תורה,